טוב, חשבתי ככה לכבוד החורף שלנו, ברוך השם, שמוריד לנו כבר עכשיו גשמי ברכה בליל שבת. כל סיל שבת שזה סימן ברכה כפול, אז ללמוד סיפור, יכול שכבר למדנו את זה כאן פעם, לא זוכר מתי, אבל אין בית מדרש בלא חידוש, וגם אצלי התחדשו דברים בסיפור הזה. ללמוד סיפור שיש לו סגולה טובה להזמנת הגשם. הסיפור שכולנו מכירים, אני חושב, חוני המעגל. שם יורד גשם, אפשר לשמוע את הגשם עכשיו. בדרך הסיפור הזה קצת להיפגש עם העניין של הגשם, להזמין אותו, בעזרת השם שירד כל השנה, כל החורף בברכה. תנו רבנן, מספר את הגמרא מסכת תענית. פעם אחת יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים. שלחו לחוני המעגל להתפלל וירדו גשמים. התפלל ולא ירדו גשמים. אג עוגה ועמד בתוכה, כדרך שעשה חבקוק הנביא, שנאמר על משמרתי העמודה והתייצבה על מצור, אמר לפניו ריבונו של עולם, בניך שמו פניהם עליי שאני כבן בית לפניך. נשבע אני בשמך הגדול שנזז מכאן עד שתרחם על בניך. התחילו גשמים מנטפים. אמרו לתלמידיו, רבי ראינוך ולא נמות, כי מדומים לנו שאין גשמים יורדים אלא להתיר שבועתך. אמר, לא כך שאלתי על הגשמי בורות שהכינו מערות. ירדו בזעף עד שכל טיפה וטיפה, כי הם לא פי חבית. ושערו חכמים שאין טיפה פחותה מלוג. אמרו לו תלמידיו, רבי ראינוך ולא נמות, כי מדומים לנו שאין גשמים יורדים אלא לאבד את העולם. אמר לפניו, לא כך שאלתי על הגשמי רצון, ברכה ונדבה. ירדו כתקנן, עד שאלו כל העם להר הבית מפני הגשמים. אמרו לו רבי, כשם שהתפללת שירדו כך התפלל ולכו להם. אמר להם, כך מקובלני שאין לי מתפללים על הרוב הטובה. אף על פי כן הביאו לו פר הודעה. שמח שתי ידיו עליו ואמר, ריבונו של עולם, עמך ישראל, שהוצאת ממצרים, אינם יכולים לא ברוב טובה ולא ברוב פורענות. כעסת עליהם, אינם יכולים לעמוד. השפעת עליהם טובה, אינם יכולים לעמוד. יהי רצון מלפניך שיפסקו הגשמים ויהיה רווח בעולם. מיד נשבה הרוח ונתפזרו האבים וזרחה החמה, ויצאו העם לשדה והביאו להם קמין ופטריות. שלח השם בן שטח, חוני, אלמנה חוני, אתה גוזרון עליך נידוי, שאילו שנים כשני אליהו, שמפתחות גשמים בידו של אליהו, לא נמצא שם שבא מתחתה לידך, אבל מה אעשה לך שאתה מתחתה לפני המקום, ועושה לך רצונך כבן שמתחתה על אביו, ועושה לו רצונו. ואומר לו, אבא, הוליכני לרוחצני בחמין, שוטפני בצונן, תן לי אגוזים, שקדים, אפרסקים, רימונים, ונותן לו, ועליך הכתוב אומר, ישמח אביך ואימך, ותגל יולדתך. אז הסיפור הזה, יש בו, כדי לנסות ללמוד אותו ביחד, להבין אותו, אז צריך לשים לב שיש כאן את הסיפור המרכזי, הגיבורים המרכזיים, יש כאן דמויות משנה. והרבה פעמים, דרך דמויות המשנה, אפשר להבין לאן הכל הולך. מה בעצם קורה כאן. אז אולי רק נעשה סדר עם חיית הדמויות, מי מופיע כאן בסיפור. יש לנו את חוני, ומולו את שמעון בן שטח. יש כאן את התלמידים של חוני, נכון? יש כאן את יש פה את הפר, גם הוא חלק מהעניין. ויש פה את אליהו וחבקוק. עובדים כאן ברקע של כל הסיפור. עכשיו, כמובן שהשאלה כאן, אם הייתי נוסעים פה לזרוק שאלות על הסיפור הזה, יש כאן המון המון שאלות. שאלה ראשונה, מה אפשר לשאול? כן, למה הולכים לחוני ולא להגיע לדור? תלכו לשמעון בן שטח. שאלה שנייה, מה עוד יכול להיות? כן. מה זה מתחתה לפני המקום, נכון. יש פה המון שאלות, כן. אולי שתי השאלות המרכזיות שצריך לשאול כאן, זה א', מה זה הקטע הזה עם העיגול? מה קורה כאן? כלומר, בדקתי וזה לא עובד. עשיתי בבית, עשיתי עיגול בבית, אמרתי לילדים, אני לא זז שלא מסדרים את החדר. לא ראיתי שזה... בסדר, אתה יכול להישאר פה אבא, אין בעיה. מה זה הטריק הזה? והדבר שאולי הוא הקושייה הקשה מכולם, רבותיי, התאריך של הסיפור הזה הוא כתוב כאן, יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים. בארץ ישראל, ירידת גשמים, או חוסר ירידת גשמים, מתי יורדים הגשמים, זה עניין מדויק לגמרי. זה דיבור ישיר של הקדוש ברוך הוא אלינו. זה לא משהו עקיף. זה לא טעות. אין פה איזה... יש כאן דיבור ישיר של השם יתברך אלינו, הגמרא בתנאים מדברת על הדבר הזה, יום גדול, גדול יום הגשמים כיום, כיום, כיום. יש כאן דיבור ישיר, ואם לא יורדים גשמים, זה בעצם אומר שיש כאן אמירה מעט השם יתברך. וכאן כתוב שהתפללו ולא ירדו גשמים, פנו לחוני והתפללו ולא ירדו גשמים, אז זה בעצם אומר שיש כאן תשובה. השאלה על הגשם, יש לה, יכול להיות לה מספר תשובות, יכול להיות לה תשובה כן. כן ולא סתם כן, אלא כן עכשיו, כן בזמן, כן במקום. כמו השנה שאנחנו זוכים שיורדים גשמים בליל שבת. הגמרא אומר את זה הכי טוב. יורדים גשמים מיד בהתחלה. השנה, נכון, ירד לנו גשם כבר בשמיני עצרת כבר התחיל לרדת גשם. ירד גשם חזק. זה... יש תשובות, כן, אבל תבוא אחר כך. ויש, לא. גם זו תשובה. הכתוב אומר, זה פסוקים. ארץ אשר עיני השם אלוהיך בה תמיד, מראשית שנה ועד אחרית שנה. יש כאילו זה... הקדוש ברוך הוא דורש את הארץ, דורש אותנו. אז אם יצא רוב אדר ולא ירדו גשמים, זה אומר שיש כאן איזושהי תשובה. אז מה רוצה חוני? מה יעזור שפונים על חוני? והאמת הדו שיח הזה בין חוני לבין שמעון בן שטח, הייתי דווקא מעוניין שנתחיל דווקא משמעון בן שטח. שמעון בן שטח בעצם, מבחינת התפקיד, הוא הבית הדין, הוא הנשיא, עליו מוטלת האחריות החינוכית, עליו מוטלת האחריות של האחריות של הדור, הוא זה שצריך פה. ו אנחנו רואים שהוא רוצה לנדות את חוני. יש כאן איזו סיבה צדדית שהוא לא מנדה אותה, הוא נדבר, אבל אומר, מין הרואי, אני לא יודע אותך, נידוי, מה אתה עושה? אתה הורס את החינוך. אני אומר, כדי להבין את זה, הרבה פעמים אגדות חז"ל בנויות בעצם רבדים רבדים. יש כאילו רובד אחד, אבל יש רובד שלפניו. הדו שיח הזה כבר היה פעם. הדו שיח בין שמעון בן שטח לבין חוני כבר היה בסיבוב קודם, פעם בהיסטוריה. שמענו אותו כבר. וזה בעצם הדו שיח בין אליהו מצד אחד לחבקוק מצד שני. אם ננסה רגע להגיע, בוא ננסה רגע לשמוע את ה... את הקול של אליהו, אז נוכל יותר להבין את, יותר, יותר טוב את, את שמעון בן שטח. בעצם יש להם אותה טענה, אותו קול. אליהו הנביא, אפשר להעריך מאוד בפרקי אליהו, לא אפשר, גם צריך להעריך מאוד בפרקי אליהו. יש דבר אחד מאוד מאוד בולט לכל אורך הפרקים של אליהו הנביא. אני אתן רק דוגמה אחת. אליהו גוזר מטר, גוזר בצורת. כנראה שהקדוש ברוך הוא לא יודע מה מרוצה מזה, וגוזר עליו כל מיני גזרות, תלך לנחל, תשתה, תראה בעצמך את כמות המים יורדת, את ספיקת המים יורדת, תרגיש בעצמך את הבצורת, כי הקדוש ברוך הוא מוליך את אליהו לנקודה שבה הוא יהיה חייב לבקש, לוותר על הגזרה הזאת. בשלב מסוים מגיע הציווי, ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום לך צרפת אשר לצידון, וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכליך. ויקום וילך צרפתה, ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא אליה ויאמר, קחי נא לי מעט מים בכלי ואשתה, בקש ממנה קצת מים. טוב, זה היא נותנת לו. ותלך לקחת, ויקרא אליה ויאמר, לקחי נא לי פת לחם בידך, רוצה לאכול. תקשיבו כאן הפסוקים. ותאמר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מעוג, כי אם מלוא כף קמח בקד ומעט שמן בצפחת, וענייני מקוששת שיניים, עצים, ובאתי ועשיתי ולי ולבני ואכלנו ומתנו. כלומר, מה שיש לי, זהו. ואם אני לא אוכל את מה שיש לי, אני מתה. אני ובני. זה האוכל היחיד שיש לנו, אין לנו משהו למחר, אין לנו משהו מאתמול. זה האוכל, אנחנו חייבים לאכול, ואם לא אנחנו מתים. אתה מבקש ממני בעצם לתת לך את האוכל היחיד שיש לי. לא יכולה. אומר לה אליהו הנביא, ויאמר אליה אליהו, אל תראי, אל תפחדי, בואי עשי כדברך, כן? אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה והוצאת לי ולך ולבנך תעשי באחרונה. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. מה הוא אומר לה? ינס. אבל כדי שיהיה נס את קודם כל צריכה לעמוד בניסיון. קודם כל תתני לי ורק אחר כך תעשי לעצמך. ניסיון, על החיים ועל המוות, תאמיני בי, תעמדי בניסיון, תעמדי באתגר, תתני לי לפנייך, ואם תעשי את זה, רק אז תזכי לשפע. זה אליהו הנביא. בכל מקום שהוא מגיע, הוא קודם כל מציב תביעה. אתה רוצה שפע? אין בעיה. יש תביעה. מה אתה מוכן לעשות בשביל זה? על מה אתה מוכן לוותר? מה אתה מוכן לתת? רוצה שפע? בבקשה. כל שפע כולל בתוכו קודם כל תביעה. קודם כל עשייה, קודם כל התאמצות, מאמץ, השתדלות. זה אליהו הנביא. בכל מקום שאליהו הנביא מגיע, הוא מביא איתו יחד תביעה פנימית. דין. בחלק במקומות זה פועל לרע, יאללה אחר כך הבן של האישה הזאת היא מת. אז היא מאשימה את אליהו, אמרת לו, תשמע, עד שהגעת על פה, הכל היה בסדר. כאילו, בתוך העולם שלי הייתי פחות יותר בסדר, אבל עכשיו כשאתה נמצא כאן ואתה עם כאלה תביעות גדולות, אז אני לידך נראית גרוע מאוד. אז בגללך אתה מזכיר את אבוני. באת אליי איש האלוהים להזכיר את אבוני, ככה היא אומרת לו. אז אליהו מתפלל אל הבן ומחיה אותה. אבל אליהו בכל מקום שהוא מגיע הוא קודם כל תובע. מי שרוצה להיות ראוי לחסד האלוקים, בבקשה, נראה אותך מכין את הכלים הראויים לדבר הזה. הקריאה של אליהו היא, עד מדי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אין דבר כזה, תחליטו, פה. והקריאה הזאת היא מהדהדת והולכת, מהדלת והולכת ומגיעה עד לשמעון בן שטח, שאומר לחוני המעגל, אם אין גשם, זה אומר שלא מגיע גשם. זה לא סתם, זה לא בטעות, זה לא תקלה. אולי רק בשביל הידע המטאורולוגי, רק אני אסביר לכם את הדבר הזה, שארץ ישראל, בחינת המיקום שלה בגלובוס, נמצאת באזור שבו, מה שנקרא, זה נמצא בתוך טווח הטעות הסטטיסטית. הרי יש אזורים, חצי הכדור הצפוני, זה אזורים שבהם תמיד יהיה גשם ואף פעם לא יחסר וכו' וכו', ותמיד יהיה שלגים. וחצי הכדור הדרומי זה אזורים שבהם תמיד יהיה מדבר ולא יהיה אף פעם גשם. ויש אזור שהוא אזור אמצעי כזה שלנו, הרצועה האמצעית, ששם זה יכול להיות גשום, ויכול להיות גם לא גשום, לגמרי. קו הבצורת, מכירים? שמעתם את המושג? לא מכירים? קו הבצורת זה הקו שממנו שממנו והלך יורדים פחות מ-200 מילימטר גשם. כל מה שפחות מ-200 מילימטר גשם, זה נקרא בצורת. לדוגמה, בשלושה ימים האחרונים, ברמת הגולן, ירדו 150 מילימטר גשם בשלושה ימים האחרונים. באילת, היה שם איזה שבר ענן, ירדו שם איזה 50 מילימטר, זה עבר את הכמות השנתית. כן, אז קו הבצורת הוא 200 מילימטר, אבל קו הבצורת בארץ ישראל יכול לנוע על טווח של 100 קילומטר. אתם מבינים את התנועה שלו? בשנים גשומות הוא יכול לעבור ליד קיבוץ רביבים, בשנים, שנות בצורת הוא יכול לעבור צפונית לבאר שבע. אינה. כמובן קובעים אותו לפי ממוצע סטטיסטי, אבל הוא יכול להיות 100 קילומטר, זה המון במדינה כל כך קטנה כמו שלנו, בארץ כל כך קטנה. זה בעצם אומר שאתה... אז הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו דרך הטווחים הסטטיסטיים הללו, האם זה כאן או כאן, מתי וכו'. ולכן אומר שמעון בן שטח, אין סיבה שירד גשם, והתפילות כנראה לא עזרו. ולמה התפילות לא עזרו? כי כנראה הכל כך חיצוני, מתפללים וצמים ומטענים, והכל בכאילו, והכל באמת, ולא באמת עושים תיקון, ולא באמת פונים פנימה, ולא באמת מתקנים מה שצריך לתקן. ולכן אין גשם. מה אתה עושה? הוא אומר, אתה הורס את החינוך. ראוי לגזור עליך נידוי. זה קול. זה הקול שמי שהאחריות מוטלת עליו. אני מבקש בכוונה להעצים את הקול, כי הסיפור הזה אנחנו קוראים אותו וחוני, בתור ילדים פחות, אז חוני הוא the good guy, כאילו, הוא מתגשת, ושמעון שטח, רגע, אני רוצה שנהיה טיפה נשאה בקול של שמעון שטח ונבין מה היסוד שלו. הוא צודק, הוא אחראי פה על החינוך, הוא אחראי על התיקון, והתקופה היא תקופה לא פשוטה, התקופה היא תקופה שבאמת יש בה הרבה מאוד מה לתקן, שהוא אומר שאתה צריך להתמודד עם המון המון שחיתות שלטונית, עם, הוא הרי נאלץ לברוח, הגמרא מספרת שהעבד של ינאי המלך, שהיה נשוי לאחותו של, של שמעון בן שטח. שלום ציון המלכה הייתה אחותו של שמעון בן שטח. וינאי זה בעלה. אז העבד שלו הרג. אז אם העבד הרג, עושים משפט, עושים משפט לאדון. אז הוא הזמין את ינאי המלך. לעמוד. לבוא למשפט. כשינאי הגיע, אז הוא הסתכל על כל הדיינים, וכולם כזה... קצת ככה. אמר להם שמעון בן שטח, בעלי מחשבות אתם! אתם מפחדים מהמלך? יבוא בעל מחשבות ויפרע מכם. אומרת הגמרא, בא מלאך וחבטן לארץ. מתו כל הדיינים האלה שפחדו. אבל שמעון בן שטח נאלץ לברוח מינאי המלך עד שהוא חזר. בקיצור, היה לו התמודדות קשה מאוד בדור הזה. אז מבחינתו, אם לא ראויים, אם אין תיקון אמיתי, שלא יהיה גשם. מי אליהו זה מגיע? יש נתיב בתוך הגלות חז"ל שדורש את השמות. דורש את השמות. קודם כל, אליהו. מה זה אליהו? אליהו. אתה רוצה לפגוש את הקדוש ברוך הוא? בבקשה, הוא. זה מה שצריך לעשות. אליהו. אנחנו נראה את זה בהמשך לחבקוק ולעוד. אבל אליהו. יש בזה תביעה פנימית. וגם שמעון בן שטח. שמעון זה שומע, אבל כל סיומת עוני, סיומת מקטינה. שמעון, סרטון, גנון, זה הכל משהו קטן. יש שמיעה שהיא גדולה, אני שומע את הכל, יש שמיעה שהיא מצומצמת. אני שומע אותך רק אם אתה באמת מתכוון לזה. רק אם התפילה היא באמת מעומק הלב. אז הוא שמעון, בן שטח. אם אנחנו כאן נדבר עוד על חוני, על העניין של העיגול, יש עיגול ויש שטח, שטח הוא, דרך כלל עיגול, עוד נדבר על זה, אבל שטח הוא מצומצם, הוא מוגדר, הוא מגודר, יש לו גבולות מאוד מאוד ברורים. שמעון בן שטח מציב את הגבולות. מה זה הדבר הזה? והאמת, יש בדבר הזה רמז בתוך ה... בתוך הסיפור עצמו יש רמז, אני אולי קצת פעם מקדים את המאוחר, אבל אני אומר, אנחנו נוסעים פה במסגרת הסיפור כאן על שיעור כאן, על סיפורי מעשיות, ללמוד סיפורים מכל מיני כיוונים, וצריך עין רגישה כדי לקלוט, מה חזל רוצים לספר לנו כאן בתוך כל הסיפור. יש כאן איזו שורה מאוד מוזרה, שמדברת על כך, מיד נשבה הרוח ונתפזרו האבים לזרחה החמה, ויצאו העם לשדה והביאו אליהם כמעין ופטריות. למה זה מעניין אותנו? אז אפשר להגיד שזה מה שהיה, ירד גשם, והדבר המהיר שצומח זה פטריות, אז הם הביאו אותם. למה הפרט הגסטרונומי הזה חשוב לנו כל כך? כנראה שהמדרש כאן מתכוון לרמוז לנו עוד, עוד, עוד סוג של ביקורת, עוד הצטרפות לטענה של שמעון בן שטח. קמעין ופטריות זה דבר שהוא גדל גדל מהאוויר בלי שורש. כאילו שמעון שטח אומר לו, תשמע, הורדת להם גשם, אבל את השורש לא פתרת. נשארנו עם אותה בעיה. אז נאכל אותה בחורף הבא. או בקיץ הבא. לא משנה, תבוא צרה אחרת. אתה לא יכול לעקוף את הבעיה, לעשות איזה מין טריק, איזה מכאן, איזה מין קוסמות כזאת, איזה עיגול, או לא יודע מה, ולהוריד גשם. נשארתם אותה בעיה. הם כתפו, מה שהם כתפו זה קמעין ופטריות. היום פה, מחר, שם. נעלם. אין לזה שום ערך. אין לזה שורש, זה לא מושרש במציאות. אז חבל שהבאת את זה. ואם לא היית חוני, הייתי מנדה אותך. כדי להראות לכולם שזה לא הדרך. ועדיף שנסבול שנה אחת, אבל נתקן באמת, בעומק, ונעשה תשובה גדולה. ולא נסתתר מאחורי תעניות, ולא נסתתר מאחורי תפילות שמן השפה ולחוץ, אלא נחפש באמת איפה צריך לתקן. אולי אנחנו עושקים עניים, אולי אנחנו לא משלמים שכר בזמן, אולי אנחנו, לא יודע, אלף אחד דברים. נבדוק באמת, לא נלך אל המנטרה הקבועה, טוב, יאללה, זה, תעני, שמנו בגד. ראה, מי אמר שזה הבעיה? יש חוד שזה בעיות אחרות חמורות, צריך באמת לבדוק לעומק. ואתה הרסת לי הכל. אבל לא פתרת באמת שום בעיה. השארת את הכל ברובד של קמעין ופטריות. אומר שמעון בן שטח לחוני המעגל. והדבר המעניין הוא שגם חוני המעגל התפלל ולא ירדו גשמים. נכון? גם הוא ניסה. גם הוא חווה את החוויה הזאת. אז מה יש לחוני שאין לשמעון בן שטח? זה מעניין אתכם? אתם בטוחים? ברוך אתה, אדוני, שהכל יהיה דבר. אין כמו תה חם בחורף קל. כששותים תה עם מלח, קרה לכם פעם? אז לוקח איזה חצי שנייה עד שאתה מגלה את התרמית. ואז יש כזה אכזבה כזאת. פעם עשיתי איזה כוס קפה ככה. לא, כוס תה זה, קפה, אתה רואה את זה מיד. ואשתי שמה מלח לימון בקומקום, נקות את הקומקום. טוב, זה היה כדי לעורר אתכם בשעה מאוחרת זו. אז מה זה חוני? כדי להבין את חוני, אנחנו חייבים ללכת למעלה ולחפש עוד פעם את הדו-שיח בדורות קודמים יותר. כי ההגדה הזאת, עכשיו אני יכול, הנה, אמרתי לכם שיגיע הקפה והקורסון. זהו, עכשיו אני. חייבים להגיע לדור יותר, לדיבור הקודם. הרי אמרנו, הסיפור הזה בנוי רבדים רבדים. בעצם לנסות להבין מה קורה עם חבקוק ולפניו עם מי שהביא אותו לעולם. אולי נשלים את התמונה עם אליהו הנביא ואז נחזור לחבקוק. אמרנו אליהו הנביא, שמעון בן שטח, באמצע יש עוד דמות שקשורה לאליהו הנביא וזה יונה בן אמיתי. יונה בן אמיתי הוא הבן של האישה הצרפתית שהחיה אליהו. וגם הוא כמו אליהו הנביא, מכיוון שהוא קיבל חיים מאליהו הנביא, איש אמת, דורש אמת. כשיונה נשלח להשיב את אנשי נינווה בתשובה, והם חוזרים בתשובה, אבל הוא עומד מחוץ לעיר ומסתכל ואומר, חבורת רמאים, פשוט חבורת רמאים. התשובה שלהם שווה פחות תקליפת השום, הוא רואה בעיניים, התשובה שלהם לא שווה שום דבר. זה הכל פירוטכניקה וזה מין הצגה בשביל שיעיפו את העונש מעל הראש שלהם. אבל בשנייה שהחרב תוסר מעל הצבא, הם יחזרו להיות רשעים. אין בזה טיפת אמת. אנחנו כרגע לא לומדים את ספר יונה, אנחנו למדנו אותו בהזדמנות אחרת, אבל נקרא רק פסוק אחד מספר יונה, ויונה הוא בעצם ההמשך של נשמת אליהו. לא, זה לא ביונה. כשיונה עומד מחוץ לעיר, אז הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, אומר, אנא אדוני, הלא זה דברי עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כשהוא רואה שהקדוש ברוך הוא ויתר להם, כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה, ומה חסר? אמת, ואיפה האמת פה? איך אתה מזל את הרחמן וחנון, ורחם על הרעה, ואיפה האמת? איך אתה מקבל תשובת רמאים כאלו? זה אליהו הנביא, זה יונה בן אמיתי, בן האמת, אמיתתו של אליהו, אמת, נכון, אנחנו אומרים בפיוט הזה, אמת, כי אתה נביא. אז זה אליהו הנביא, ויונה בן אמיתי, ושמעון בן שטח. מי זה חבקוק? אז קודם כל חבקוק, עוד לפני שאנחנו בכלל מתחילים לדבר, אז חבקוק זה... השם כבר הוא הרבה יותר רך, הרבה יותר נעים, הרבה יותר אליהו. חבקוק זה משהו שמחבק, מחבק. ואני רוצה להגיד לכם דבר תורה קצר על חיבוק, בסדר? בוא נדבר על שלושת המעגלים. לחיצת יד, לחיצת יד, נשיקה, חיבוק. לחיצת יד זה הכי, הכי בכירי, הכי קונקרטי, הכי, הכי, הכי זהיר שיכול להיות. אני לא חוצה את היד, זה בעצם, אני אומר לך, תשמע, אנחנו מחוברים, אבל בקטע מסוים, לא יותר מדי. יש כל מיני סוגים של לחיצות, החל מלחיצה כזאת, ועד לחיצת בנט כזאת, וכל מיני לחיצות של גברים, יותר, פחות, אבל זה הכל under control, הכל בשליטה, כל באופן מאוד מאוד מדויק. אדרבה, אני זוכר ככה פעם איזה פדיחה שהייתה לי. הייתי תמיד הישיבה, אז אמרנו שבת שלום לכל הרבנים, וכל רב ככה מנער לך את היד, כזה שבת שלום ככה. אז אני כבר באתי בשבונג לאחד הרבנים שהיה בסוף, והוא היה דווקא, היה לו כזאת תחתת יד מאוד... יערתי אותו למעלה, כמו איזה. אז בסדר, פעם אחת, אחרי אתה עומד לתאם את הלחיצת יד שלך לכל מי שצריך, נכון? ככה. זה לחיצת יד, בסדר גמור. נשיקה, דבר עמוק מאוד, יש את זה בתורה, וישק יעקב לרחל, נכון? גשה לי, אושק על בני, נקרא בפרשה הזאת. נשיקה זה דבר מאוד מאוד זה. אז זה בעצם, אפשר להגיד שזה הממד הקרוב ביותר של פנים אל מול פנים. כדברי השיר הידוע, של המשורר הידוע, פנים אל מול פנים, פגישה באמצע החיים, הגענו אל עצמנו במקומות כך שונים, לכן על זה הדרך, אז מהמשורר האהוב לאלוהיו, אז בעצם נשיקה זה הקרבה הכי גדולה של פנים אל מול פנים, אבל זה פנים, זה עדיין פנים. חיבוק זה הכי גדול, הכי עמוק, מהכל. כי איפה מתרחש החיבוק? איפה הוא מתחולל? לא, 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 לא מקדימה. אני יכול לעמוד קרוב אליך אף אל אף, כזה צמוד, 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 עדיין לא חיבוק. איפה הוא מתחולל? מאחורה. כשאני אוסף אותך אליי מאחורה, ואתה אוסף אותי אליך מאחורה, שם מתחולל החיבוק, נכון? גם בחיבוק של גברים, זה כזה, נותנים ככה, נכון? זה, וגם... או עם הילדים, אתה מחבק כזה, אתה... הלחיצה היא מאחורה, התפיחה היא מאחורה, ההצמדות היא מאחורה. זה דבר עמוק מאוד. בעצם בחיבוק, כשאני מחבק מישהו, אני אומר לו, אני אוהב אותך, לא רק את הצדדים הקדמיים שלך, היפים, המוצלחים, אני אוהב את כל הצדדים שלך, כולל את הצדדים האחוריים, הפחות מוצלחים. שם אני במיוחד אוהב אותך. ולכן חיבוק זה, שמו לו אותך התחושי, ומינו תחבקני. ולא סתם, המילה חיבוק גם נהפכה לחבק. חבק זה משהו שמחבר, נכון? זה דבר מאוד עמוק. זה בעצם המוכנות שלי לאסוף אליי את הצדדים כולם. לא רק את הצדדים המוצלחים, היפים, הנעימים, שכיף להיות אותם בקשר, צדדים של לחיצת יד או של נשיקה, לא רק את הצדדים הללו, אלא גם את הצדדים האחוריים, הפחות מוצלחים, הפחות... פחות מוכרים. טוב, זו סוגיה מאוד מעניינת לראות איפה מופיע החיבוק פעם ראשונה בתורה. למרבה הפלא זה מופיע פעם ראשונה אצל? לא. אצל יעקב ולבן. כן, אצל יעקב ולבן. שלבן ניגש ומחבק את יעקב. גם חיבוק אפשר לזייף, אבל חיבוק זה דבר מאוד מאוד עמוק. אז איך נראה בן אדם שהשם שלו זה חיבוק. לא סתם חיבוק, אלא חבקוק. חיבוק קוק קוק. מאיפה בא בן אדם כזה? לעולם. נביא כזה. כמו שחבקוק זה רשת לבות חבד ברסלב, קרלי בחקוק. כן? שזה... מישהו הוסיף, חבד ברסלב, קרלי בחקוק, קומרנה. מישהו רק ראיתי הוסיף פה. אפשר... מאיפה בא אדם כזה לעולם? והתשובה שחבקוק הנביא גם הוא לא עומד בפני עצמו, אלא קודמת לו דמות אחרת, עמוקה ממנו, ואז אנחנו נצטרך לראות את הדו שיח הזה יורד מהדמות שלפני חבקוק, אל חבקוק, אל חוני המעגל. מי קודם לפניו? אלישע הנביא. כן. הגמרא מספרת, הנביא מספר, שאלישע הנביא עובר לו במסעותיו בתוך ממלכת שומרון, עובר על איזה מקום, ובמקום שנקרא שונם, שונם, שם, באי היום ויעבור אלישע לשונם, ושם אישה גדולה ותחזק גדולה, הכוונה גדולה חשובה, ותחזק בו לאכול לחם, ואי מדי עוברו יסור שם לאכול לחם, הוא ככה, ואז בתומר אלישע, אני נהדתי כי איש אלוהים קדוש, הוא עובר עלינו תמיד, נעשינה עליית קיר קטנה, ונשינו שם איתה, בשלוחן וכיסא ומנורה, והיה בבוא אלינו, יסור שמה, ויהי היום ויעבור שמה, ויסר אל העלייה וישכב שמה, ויאמר אל גחזי נערו, נו, קרא לה שונמית הזאת, ויקרא לה, ותעמוד לפניו, ויאמר לו, אמונה אליה, הנה חרדת אלינו את כל החרדה הזאת, מה לעשות לך? היש לדבר לך אל המלך או אל שר הצבא? ותאמר בתוך עמי אנוכי יושב, את לא רוצה כלום, לא רוצה שום דבר, לא מבקש שום דבר מיוחד. ואז אומר גחזי, אבל אין לה בן. ויאמר למועד הזה, כעת חיה, את חובקת בן. חובקת בן זה חבקוק. ואתה אומר, אל אדוני איש האלוהים, אל תחזה בשפחתך. בעצם יש כאן בן שנולד לה, שהוא תוצאה של חסד. היא לא ביקשה אותו. היא לא שאלה אותו. אלישע נתן לה. אלישע! בניגוד לאליהו רבו, שכדי לראות את הישועה האלוקית אומר, בבקשה, אבל יש הוא קודם. אלישע, אתה רוצה? כבוד, ישועות, מפזר, מחלק ישועות, כמה שאתה רוצה. ניסים על ימין ועל שמאל. נפל הגרזן, צ'יק, אלישע עושה נס, הגרזן עולה. המים לא טובים, אלישע שופך מלח, המים טובים. אין מספיק אוכל בסיר, אלישע אומרת, אם זוג יספיק לכולם. אלישע מחלק ניסים, ישועות לכל עבר. בין שאר הישועות, הוא גם מבטיח חיים. יהיה לך בן. בן שהוא תוצאה של שפע שנוזל בכלל בלי לבדוק אם צריך, לא צריך, ראוי, לא ראוי, מתאים, לא מתאים, יש לדבר הזה מחיר. הילד הזה מת. הוא מחיה אותו, אבל הוא מת. למה הוא מת? לא ברור למה הוא מת, יש פה כל מיני דעות בפרק הזה, מדוע הוא מת, הילד הזה, כנראה הדעה המקובלת אומרת שאסור היה לאלישע, יש גבול למה נביא יכול להבטיח. חיים ומוות זה רק בידה של השם יתברך. הנביא הבטיח והקדוש ברוך הוא, צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, אבל קיום לדורות לא יהיה לזה. כי יכול הנביא להתפלל לקדוש ברוך הוא, אנא השם, תן חיים לאישה הזאת, אבל להבטיח? מה אתה? מוות וחיים זה רק בידה של השם יתברך. אז יש כאן איזה מחאה אלוקית. ורק כשאלישע חוזר אחרי שהוא מת, אלישע בהתחלה מנסה לשלוח את גחזי, שישים את המשענת וכו' וכו', והיא לא נותנת לו, ורק כשאלישע מגיע ומתפלל לקדוש ברוך הוא, רק אז הקדוש ברוך הוא נענה לו ונותן לו חזרה חיים, ואלישע צריך להתפלל. אבל אם אני כרגע מתעלם מזה, יש כאן ילד חבקוק, שהוא נולד כתוצאה משפע אלוקי, חסד אלוקי שפשוט יורד. בלי לדעוק אם אתה ראוי או לא ראוי. אלישע. לאן זה קוראים חבקוק. הוא יחבק את כולם. הוא יכיל את כולם. הוא ירצה שכולם יהיו בפנים. והדבר הזה, אם אנחנו ממשיכים לדרוש את השמות, אלישע, חבקוק, חוני. מה זה חוני? חנון. חנון. חן. מה זה חן? יש לך הגדרה לחן? בנוח מצא חן בעיני השם. מה זה חן? מה זה חן? הגמרא אומרת, יש ג' חינין הם. שלושה סוגים של חן. חן וכך הלוקחו, חן מקום על יושביו, חן נשאל בעלה. מה הכוונה? חן, נגיד, חן מקום, איפה אתה גר? אני גר ב... שם, בחור הזה. אדומה, זה חור, זה מקום הכי מדהים בעולם, מה קרה לך? איך אפשר לקום שם דקה? זה? כשעברנו לנצרים, אז בהתחלה שיגע אותנו החול, כל מיני חול, חול, אפשר, כל מקום שאתה הולך זה חול. אז מי שמענו, תשמעו, זה הולך ככה. בהתחלה החול מפריע. אחרי זה מתרגלים אליה. ועוד שנה, אתם תחו קצת חול לפני עלה השינה ותפזרו על המיטה בשביל ככה להירדם טוב, כי אי אפשר בלי. זה היה... כן. תרגלים, הרגע שאתה מתרגל, אז החול, לא רק שלא נהיה לכלוך, הוא נהיה חלק מהכיף של הבית. חן, זאת אהבה בלי סיבה. בלי סיבה. חן מקום על יושבו, למה אתה גר כאן ולא שם? של שאלות, ככה. חן מקח על לוקחו, קנית על זה משהו, מישהו אחר לא היה מניף על זה מבט שני, אבל... סליחה, זה מה אתה מדבר? זה תראה, זה דבר מדהים. זה אדם קנה איזה אוטו, מה הפעה, אוטו כזה, מה? מבסוט, טוב לו, מה? תראה איזה אוטו, מה? עד כך שפעמים זה מעבר אותנו. אני פעם קניתי אוטו ממישהו, כל חודשיים אני גיליתי בה, הוא רימה אותי עוד. כל פעם הייתי מחפש איזה משהו. אמר לי, יש רמקולים, לא היה רמקולים. יש ג'ק, אין ג'ק, יש הכל. לא היה תאונה, כן תאונה, הכל, כן. אבל זה, גיליתי זה בתשלומים, הכל ככה... כן. בכל עבר אותי אוטו, אוטו חמוד, אוטו, חן, חן, ככה לא קורה. וכן נשאל בעלת אולי הגדול מכולם. כי באמת התשובה האמיתית ללמה התחתנת איתה, התשובה האמיתית היא, למה? ככה. יש סיבות. יש סיבות. יש לה הרבה כסף. אבא שלה... יש סיבות. יש... אבל באמת הסיבה העמוקה, העמוקה, למה? אין תשובה. ככה. למה לא איתה ולא עם החברה שלה שנפגשת איתה לפני כן? הם למדו אותו דבר. למה פלונית ולא אלמר? אין הבדלים תאומים. למה ככה? ככה אומרים, זה ראשי תיבות, כתר כל הכתרים. כתר זה הספירה שהיא שייכת לעל מודע. לא בדיוק מבין למה, אני רק יודע שזה ככה. ככה. זה מציאת חן בלי סיבה. מצד הדבר בעצמו. איך נראה בן אדם כזה, שזה מראה, זה מה שהוא רואה, זה המשקפיים שיש לו על, על האף. הדבר הקרוב ביותר לדורות שלנו, של טיפוס מן הסוג הזה, זה רב לוי יצחק עם ברדיצ'ה. שצדיקים אומרים שרק להזכיר את השם רב לוי יצחק בן שרה ששה, זה כבר מוריד שפע ורחמים לעולם, עוד לפני שעשית שום דבר. תכירי את הסיפור עם רב לוי יצחק עם ברדיצ'ה, נכון? מה זה הדבר הזה? מה זה, 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 זה טריקים. מה הוא עושה רב לוי יצחק? הוא רואה מישהו ביום כיפור, אוכל, הוא שואל אותו, יהודי יודע שיום כיפור היום? יודע. מלא. אתה יודע שאסור לאכול יום כיפור? יודע. אז מרים את העולם, ריבונו של עולם, תראה את הצדיקי, אומרים את האמת. מה, זה, זה, זה סמנטיקה, זה, זה מניפולציה, מה זה הקטע? זה ללמד זכות באופן מעוות כזה? לא, זה בדיוק העניין. אצל רב לוי יצחק מרדיצ'ה, זה מה שהוא היה רואה. בכל נתון שהיית שם אותו, בכל סיטואציה, העיניים והנפש מתוכנתים לראות את הטוב. לראות את הנקודה שנושאת חן. לשם הוא נדבק. בדרך כלל רובנו נדבקים לנקודה הלא טובה. חלק מהמקרים זה קיצוני. אני זוכר שההורים שלי עשו לפני כמה שנים שיפוץ בבית, עשו עיצוב נורא יפה. כזה גדול, מבריק כזה. ממש יפה, אין. כל מי שהגיע לבית, התפעל. הגיע איזה אורח. איך שהוא נכנס? המרצפת שמה, לא באותו גובה שלה. אמרתי עצמי, איזה תכונה צריך בשביל להיכנס לבית, ועל ההתחלה, לא להגיד, זה יפה, תתחדשו, על ההתחלה לראות שיש שם איזה משבצת, שעד היום אני בודק, אני לא, אני מבין שיש שם איזה פרשי גובה, זה מאוד מאוד ניכר לעין, על ההתחלה לראות את הדבר הזה. זה ממש לחפש. לחפש מומים. זה נורא, דבר כזה. אז יש אנשים ש... אז אני חושב שרובנו, לא מחלק פוצינים לאף אחד, אבל אנחנו שמים לב יותר בקלות הדברים שהם לא בסדר, מאשר הדברים שהם בסדר. אבל אנחנו מתאמצים, עין טוב וכו'. מה קורה שיש בן אדם כזה שהוא, זה מה שהוא רואה, מה יכול לעשות? הוא רואה רק טוב. לא בתור סמנטיקה, לא בתור מניפולציה, לא בתור איזה מין כי ככה צריך, כי זה הוא באמת. איך יקראו לאדם כזה? יקראו לו חוני. כל אחד הוא רואה במה הוא מוצא חן. מהי נקודת החן שלו? הבת שלי קוראת לנקודת חן, עוגת חן. אבא, יש לך עוגת חן. אני אומר, נכון, יש לי עוגת חן. חוני הוא אחד שיודע לזהות את הנקודות חן שקיימות לכל אחד ואחד מאיתם. איש כזה מיוחד. שורש נשמתו, חבקוק. שמחבק. מחבק כל אחד, מחבק את הצדדים האחוריים. שורש נשמתו באלישה. שמחלק שפע, בלי לבדוק אם אתה ראוי או לא. שמעון בן שטח, שורש נשמתו ביונה בן אמיתי. שורש נשמתו באליהו הנביא. אתם מבינים מה הולך כאן? איזה קרב איתנים פה, בין גישות, בין דין לרחמים, בין אב בית דין, שמעון בן שטח, לבין הצדיק, האדמור, החוני. חוני המעגל. זה המקצוע שלו. הוא עסוק בלעגל פינות. מעגל. האמת שמעגל, כנראה יש כאלה אומרים שמעגל זה דווקא מעניין, כנראה זה על שם העבודה שלו, מעגלה, זה מין מחבש קטן כזה, שאיתו דווקא היו סותמים את הגגות כדי שלא תרד, לא יהיה נזילה. יוצא שכל חייו, חוני בן שטח דאג שדווקא לא יהיה, הגשם לא יחדור פנימה, וכאן הוא עושה הפוך. אבל כיוון שזה הכינוי שלו, אז לא רק, זה לא חוני המעגל על שם העוגה שהוא עשה, זה עוד לפני כן. זה בעצם שהוא מגיע, נגיד רוצים ללכת לשלום בית. אז היום יש נגד דבר כזה שנקרא גישור, נכון? גישור זה, כשאתה חושב על זה, זה ההפך מהאמת. האמת זה מי צודק? מה זה? אני צודק או תגיד מי צודק? המגשר אומר, אתה צודק. וגם את צודקת. וגם שניכם צודקים. אז אולי ננסה מכאן, אז אולי נטיפה תוותר, אז אולי נגשר. גישור הופך, הקטע בגישור זה להפוך אמיתות לצרכים. זה אם אני מנסה לתמצת לכם את החוכמה הזאת. כן, כשאדם מגיע עם אג'נדה של האמת, אני מחזיק את האמת, ככה זה צריך, אז לא מוכנים להתפשר על עקרונות. אבל שאני אומר, תשמע, תוותר על העקרונות קצת, בוא נראה מה אתה צריך. אז אני צריך שיהיה כזה וכזה, ואת צריך כזה וכזה, אז אפשר לגשר על צרכים. אם אני כאילו מוותר על האמת, לוותר על האמת, חלילה, מה פתאום? לא, בשביל שלום בית, אבל... אז חוני הוא כזה מין, הוא מעגל כזה, מגיע לנו שהוא יודע להגיע להם את הפינות, להגיע, עד שהם מצליחים להסתדר ביחד. יש בזה מעלה. יש בזה גם מחירים. אתה מעגל פינות, זה... אז אתה לא מתקן מהשורש. ראש בראש. מה עושה חוני? מה המשמעות של להוג עוגה ולעמוד בתוכה? זה מאוד תלוי איך אנחנו מדמיינים את האקט הזה. אני חושב שרובנו מדמיינים את זה, שכאילו... יש פה, הוא מצייר זה עיגול ונכנס לתוך, אומר, אני מכאן לא זז. עד שאתה לא מוריד גשם, לא זז. פדיחות לך ריבונו של עולם, כולם יראו שאתה מעייף את הצדיק, אם צריך לעמוד ככה. באיזה מין התרסה, באיזה מין בוטות, לא זז. לא חייב להיות ככה. יכול להיות שחוני נכנס לעיגול באופן מאוד מאוד עדין ומבקש, ומתחנן. ובעצם העיגול שחוני מסרטט הוא בקשה מריבונו של עולם לשנות את מידת ההנהגה מיושר לעיגולים. אתם מכירים את המושגים האלו? לא מכירים? זה בזוהר, דיברנו על זה כבר שצריך. שזה באורות הקודש והרמח"ל מדבר על זה. סוד היושר והעיגולים. יושר, יושר, זה בעצם סיבת הוצאה, סיבת הוצאה, סיבת הוצאה, סיבת הוצאה. ומותחים את הסיבה, מתחילים את זה, מרגע שהאירוע התחיל. לדוגמה, אין גשם. למה אין גשם? רשעים? רשעים, תעשו תשובה. תעשו תשובה, תקבלו גשם. אין גשם? לא מספיק תשובה. תעשו, טק, טק, טק. בסדר? זה יושר. עיגול זה צורה גיאומטרית שאין לה התחלה וסוף. איפה ההתחלה של העיגול? איפה שאני מחליט. אני יכול להחליט איפה ההתחלה. פה, 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 פה. לא סתם כתוב בספרים שטבעת נישואין צריכה להיות עגולה. כי עיגול זה תנועה אינסופית. אי אפשר להגיד פה זה התחיל ופה זה נגמר. זה לא מתחיל, לא נגמר. זה כל הזמן... מתגלגל, מתווסף, מברכים זוג שכל הזמן יוסיפו, לא יסיימו אף פעם, שתמיד יתחדשו, תמיד יוסיפו עוד ועוד. כשחוני מצייר עיגול, הוא בעצם מבקש מהקדוש ברוך הוא לעבור מידת יושר למידת עיגולים. יושר הכוונה סיבת הוצאה. הם הרשיעו ולכן לא מגיע להם גשם. אבל בעיגולים, אומר חוני, אפשר לשנות את המשוואה. אפשר להתחיל אותה במקום אחר. לדוגמה, בוא נתחיל את המשוואה מעד כמה אתה, השם יתברך, יכול לרחם על בניך. בוא נתחיל את זה מפה. בוא נגדיר שזו נקודת הפתיחה. מה הם עומק הרחמים האלוקיים? אז... זאת נקודת הפתיחה, אז הם לא ראויים, ובכל אופן יורד להם גשם. כי הרחיים האלוקיים הם אינסופיים. בוא נתחיל את זה משם. למה נתחיל את זה שהם לא ראויים? בוא ניקח את הקו ונעגל אותו, נחבר אותו, ואז נוכל להחליט מאיפה להתחיל. סיבת הוצאה. הסתכלות אחרת לגמרי. עם ישראל צריך לרדת למצרים. יושר או עיגולים? או עיגולים? תלוי. תלוי איך אתה מסתכל. תלוי מי מסתכל. יושר אומר, לא, הם לא צריכים לרדת למצרים. פשוט, האחים שונאים את יוסף. ולכן הם מוכרים את יוסף. יוסף מתגלגל למצרים. והוא נהיה משנה למלך. ויש רב, אז הם יורדים. טק, 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 סיבת הוצאה. ואז האחים יוצאים גרוע מאוד. גרוע מאוד מאוד הם יוצאים. מכרו את יוסף, מכרו את האח שלהם. יש רק אדם אחד שבוחר להסתכל על כל המהלך הזה, לא באופן של יושר, לא באופן של עיגולים. קוראים לו יוסף. ומה פתאום? זה בכלל מתחיל מהאחים. אני אגיד לכם איפה זה מתחיל, אני מחליט. זה התחיל מהגזרה האלוקית לרדת למצרים לאברהם אבינו. יש גזרה כזאת. ועכשיו הגזרה צריכה להתגלגל באופן מסוים, וכולם רק שליחים בעניין הזה. וזה בכלל הכל לטובה. אתם חשבתם לרעה, אבל אלוהים חשבה לטובה. זה עיגול, זה לא יושר, זה לא, לא אתם הסיבה. הקדוש ברוך הוא גלגל את זה בעולם, ואתם רק התגלגלו, זו כנראה אחת הסיבות, אומר השם שמואל, שיוסף שולח לאבא שלו עגלות. להגיד לו, אבא, אל תסתכל על זה בצורה של יושר, ותכעס על האחים. זה עגול, זה עיגולים. יש גזרה שצריך לרדת למצרים, וכל האחים, זה הכל רק התגלגלות. אלוהים חשבה לטובה. זה דרמטי. זה שינוי דרמטי לגמרי במציאות, איך אני מסתכל על זה. יושר או עיגולים. איפה מתחילים? רק העניין הוא שכדי להיות מסוגל לעגל עיגול כזה ולבקש מהקדוש ברוך הוא להסתכל באופן של עיגול, צריך שהאדם המבקש יהיה בעצמו כזה. כי אם אתה בעצמך לא כזה, אתה לא יכול לבוא בבקשה לשם יתברך. זה לא עובד. אתה בעצמך חייב להיות כזה, עגול, מלא חן, מסתכל דרך הזווית אותי כדי להגיד לקדוש ברוך הוא, נו, תסתכל עליהם כמוני, תראה, אני הרי רואה אצלהם שהם ראויים, שהם צדיקים, שהם מגיע אליהם, תכנס לה. זה חוני. ואנחנו נצטרך להשלים פה, עוד לא סיימנו, אני מרגיש, אני רק ככה... בעצם המשל שנותן שמעון בן שטח לחוני, בדיוק מגדיר מי זה חוני. להלן ארוחת ערב בבית משפחת ורד. מה להכין לכם ילדים? אני רוצה חביתה. בבקשה, חמודה, חביתה, אבא רגוע, כל בשליטה, כל זה. למה החביתה לא לא שלמה? התהפך לי איזה... לא, אז עכשיו אני לא רוצה חביתה, אני עכשיו רוצה סלט עם גבינה. טוב, אני עובד על המידות, סלט עם גבינה. בבקשה, חמודה. למה הרבבת את הסלט עם הגבינה? אני עכשיו רוצה מקושקשת. טוב, בפעם הרביעית, נכון? אפשרות אחת. תלוי באיזה גיל הילד. נגיד ילדה בת 7, אבל אותו ילד בגיל 3-4, כן? זה מאוד מצחיק באמת, כי אני רוצה לכם, יש לנו ילדה כזאת בגיל הזה, 3.5, אני רוצה לכם עם שוקולד, בבקשה. ואז... אחותה פתאום מוציאה מלפון חמוץ במקרר. אני רוצה מלפון חמוץ. מלפון חמוץ. יד אחד, אל תגלו לי אשתי, כן? יד אחד מלפון חמוץ, יד שני שוקולד, ביס מזה וזה. מתוק, מה את רוצה עוד חמודה? אחרי זה... כן, השבוע היא... רצתה מעדן, נתתי לה מעדן, לא טעים לי, ככה הבא. ואז היא רצת אחותה, אוכלת אותו מעדן עם שוקולד, עם קשית. אני רוצה את המעדן. ואז 10 קשיות על אותו מעדן, ככה זו רגע. שאלה, למה לא כועסים על הילדים האלו, בגיל הזה? בגיל אותו מבוגר כן כועסים, שזה מבוגר כזה, זה פיגוע. מבוגר שהוא מתנהג כמו ילד, זה אי אפשר להיות לידו. אבל שזה ילד בגיל החמוד הזה, למה לא כועסים? הכל תירוץ. לעצם החביבות, כאילו, כל כך מתוק, זה בסדר, זה בסדר, זה בסדר. דווקא ההתפנקות הזאת היא עצמה מתוקה, כי העניין כאן הוא לא, אין לי כאן ציפייה מהילד שעכשיו יהיה לו איזו תפיסת עולם מובנית לגבי הארוחת ערב והבריאה בכלל ישראל לדורותיה. אלא חמוד כזה, מתוק כזה. עצם הקשר הוא כאן העניין. ואדרבה, דווקא ההתפנקות הזאת מביאה לידי ביטוי את המתיקות, את החמודות, את הסך הדעת הזה ואת המעבר מפה לשם. שמעון בן שטח אומר לחוני המעגן, מה זה הדבר הזה? ויכולים אומר לו, אבל זה בדיוק אני. ומה שבסך הכל ביקשתי מהשם יתברך, זה שיסתכל על בניו במקום הזה. רק אני יכול לבקש את זה, כי רק אני כזה. וזה העיגול. זה העיגולים, זה סוד העיגולים. התנועה הגיאומטרית של העיגולים קשורה מאוד מאוד לילדים באמת. המשחקים, הבקבוקים, המוצצים, החישוקים, זה תנועה ש... בית שיש בו ילדים זה בית שפתאום מוצא את עצמו הרבה מאוד עם דברים עגולים. כן? ובית של... כן? מרובע. זה... נכון, מקומות מרובעים זה מקומות של מבוגרים. המגדלי זכוכית האלה, הגדלים, הכל מרובע, הכל זה... פעם יש מגדל אחד עגול בתל אביב, זה כזה חיד, כל זה ריבועים כאלה קטנים. זה מבוגרים. ילדים צריכים מרחב עגול. אז פחות או יותר הבנו את הגישות האלו, ראינו איך הן גם עולות למעלה ויורדות למטה, מגיעות מהנביא עד לתורה שבה פעד נכון המעגל. בעזרת השם בשבוע הבא נשלים את הסיפור הזה ונראה מה קרה בפועל, בדו שיח בנכון לבין תלמידים, איזה גשמים ירדו, למה לא מתפללים על רוב טובה, מה בדיוק הבעיה, למה לא, מה הבעיה, ואם לא מתפללים על רוב טובה, אז מה חוני כן עשה? הרי הוא כן התפלל שהגשמים ילכו, על זאת ועל עוד, בתוכניתנו הבאה. לילה טוב.